חתכנו פה שני נאומים של משה עם שתי הקדמות, כאשר הראשונה היא בוודאי הקדמה, והשנייה היא או סיכום של הנאום הראשון או הקדמה של הנאום השני, או שילוב של שניהם, ולא הכרענו עדיין בדבר הזה. אני אכריע בדבר הזה בהמשך, אשמח שיקולים נוספים. נדמה לי שעלינו את השאלה של היחס בין שני הנאומים. מדומני שבזה סיכמנו. כן, הנאום הראשון, מאלף וב עד דלת מם, הוא בעיקרו סקירה היסטורית. לעומת הנאום השני, ה' אלף עד סוף כבב, שהוא בעיקרו נאום מצוות. אני כבר לא זוכר האם דיברנו על היחס ביניהם או רק העלינו את השאלה. אז בכל מקרה נחזור על העניין הזה. מה היחס בין הנאום הראשון לנאום השני? נראים הדברים שהנאום הראשון במידה רבה משמש כהכנה לנאום השני. מה אני מתכוון? לפני שמשה אומר את נאום המצוות, שהוא כמדומה העיקר בספר, הוא גם תופס את המרכז של הספר, אפשר גם להבין שהוא העיקר, משה מבקש ליצור אווירה שתכשיר את הלבבות לשמוע את נאום המצוות. כי אם הוא ינאם נאום מצוות והציבור לא יהיה מוכן להקשיב באמת, אז הטרחה היא לבטלה. לכן משה רואה צורך להכשיר את הלבבות להקשבה. איך מכשירים את הלבבות? על ידי שהוא מראה להם את החשיבות של העניין הזה. כל הסקירה ההיסטורית יש לה תפקיד אחד. בינתיים אני אומר, יכול להיות שנמצא לה גם תפקידים נוספים בהמשך, אבל בתפקיד ראשוני אני אומר, כל הסקירה ההיסטורית אמורה להוכיח לעם ששמירה ושמירה על המצוות הם התנאי להמשך ההצלחה. הטיעון הזה והתיאור הזה הוא כמובן דורש הוכחה, ואי אפשר לומר דברים מבלי לבסס אותם. ההוכחה שלהם היא יחסית פשוטה, אם רק נשכיל להבין כיצד בנוי הנאום הראשון. וזה מביא אותנו באמת לעיון במבנהו של הנאום הראשון. אז באמת תעיינו בנאום הראשון, הוא נאום קצר יחסית לשני וקל יותר להקיף אותו. ואתם תראו שארבעת הפרקים של הנאום הראשון, מאלף וב עד דלת מם, שקראנו להם סקירה היסטורית, בעצם נחלקים לשניים. כי מי שידקדק יפה יראה שהסקירה ההיסטורית איננה מכסה את כל ארבעת הפרקים. איפה מסתיימת הסקירה באמת? בסוף ג' סוף ג' מסתיימת הסקירה. בדלת ואהובים לעניין חדש, זה דבר שפשוט אפשר לוודא אותו בקלות. ועתה ישראל, שמע אל החוקים למשפטים אשר אנוכי, זה עניין חדש, זה כבר לא סקירה. אמנם, אתם יכולים להקשות עליי, שבהמשך פרק ד' יש אזכור של מאורעות היסטוריים. למשל, מעמד הר סיני. אבל זה לא משנה את העובדה שפרק ד' מתחיל לא כסקירה היסטורית, ובזה בעצם נשבר הרצף של הסקירה מפרק א' עד פרק ג'. מה פירושו של דבר, או בניסוח אחר, מה התפקיד של פרק ד' במסגרת הנאום הראשון? נצייר לעצמנו ארבעה פרקים, שלושה סקירה היסטורית רצופה, מאלף וב עד סוף ג'. עכשיו בפרק ד', מה תפקידו? סליחה? אישור. קישור. בואו אולי נקרא את שני הפסוקים הראשונים, אולי אפילו את הפסוק הראשון, ותכף נגדיר את זה, אולי התכוונת לזה, אולי נגדיר את זה בצורה קצת יותר לדעתי מדויקת. רק נקרא קודם את הפסוק הראשון של פרק ד'. ועתה ישראל, שמע אל החוקים ולמשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות. כאשר אנחנו, כן, מה רצית לומר?
לא, המילה
זה לא,
ועתה ישראל, לאחר כל הנאום הזה, זה מה שמכין עכשיו את
להגיע לחוקים
במצוות, שהם מה שמביאים אותנו לארץ.
כלומר, המילה אולי ממש נגדיר את זה בצורה כמה שיותר מדויקת. המילה ועתה, בדרך כלל, אני לא מתחייב כעת תמיד, אבל ברוב המקרים, מעבירה אותנו מהסקירה אל המסקנה. תנסו לבדוק את זה, תקחו את המילה ועתה שהיא במסגרת רצף של נאום. ונדמה לי שברוב המקרים אתם תמצאו את מה שאמרתי כעת. ועתה משמש כמעבר מן הסקירה אלא מסקנה מן הסקירה. כמו למשל, אם עולה בדעתי עכשיו, עולה בדעתי דוגמה, בספר תהילים דווקא, ממזמור ב'. למה רגשו גויים ולאומים מיגוריק, רוצים למרות בהשם, השם אמר עליי, בני אתה, אני היום ולדיתיך, שמור השם מני ואתה גויים וכו', ואתה מלאכים, אז כאילו, ואתה, כלומר, אחרי שהראיתי לכם את התגובות של המלך, של הקדוש ברוך הוא, יש לכם מקום לשקול מחדש את תוכניותיכם ולשנות אותם, כלומר, גם שם המילה ואתה מעבירה אותנו למסקנה, ונדמה לי שאפשר למצוא הרבה מאוד מקומות מן הסוג הזה. גם כאן, ואתה ישראל לאור הסקירה שסקרתי, המסקנה היא, שמע אל החוקים ולמשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות. וזוהי המסקנה. הסקירה מוכיחה שיש צורך לשמוע אל החוקים ולמשפטים, למען תחיו ובתן, לרשתם את הארץ אשר השם אלוהי אבותיכם נותן לכם. כמובן שניתן לשאול איך הסקירה מובילה למסקנה, זה נראה עוד מעט, אבל אני בינתיים דן בתפקיד של פרק ד'. אני אומר שוב, פרק ד' משמש כמסקנה מן הפרקים הקודמים. והמסקנה היא, אפשר לתמצת אותה בפסוקים א' ב', אתה ישראל, או אפילו פסוק א', שמע אל החוקים, למען תחיו ואתם ירשתם את הארץ. וממילא המעבר מכאן לנאום המצוות הוא טבעי בהחלט. אם הסקנו מתוך הסקירה ההיסטורית שירושת הארץ מותנית בשמירת החוקים והמשפטים, משה יכול לצפות שיקשיבו לנאום החוקים והמשפטים. מקצת ראיה לדבר יש, אם נשווה, אני לא זוכר אם עשינו את זה, נדמה לי שלא, אם נשווה את פרק ד' פסוק א' לפרק ה' פסוק א', עשינו את ההשוואה הזאת? לא, אז תשוו את פרק ד' פסוק א', שזה תחילת המסקנה, לפרק ה' פסוק א', שזה תחילת הנאום השני. פרק ד' פסוק א', קראנו אותו יותר מפעם אחת, ואתה ישראל שמע אל החוקים למשפטים, שאנו הולכים ללמד אתכם, למען תחיו ובתן וירשתם את הארץ. פרק ה' פסוק א' אומר, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום. לכאורה משפט זהה, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים. ובכל זאת יש הבדל קטן מאוד. רצית להעיר? יש הבדל קטן מאוד במשפט הזה. בפרק ד' הניסוח הוא, כן? בפרק ד' הניסוח הוא שמע ישראל, איפה אנחנו? ואתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים. בפרק ה' הניסוח הוא שמע ישראל את החוקים. עכשיו, מה מסתתר מאחרי ההבדל הדק הזה, אל ואת? מה פירוש ההבדל הזה ולמה הוא חשוב לענייננו? מה משמעותו? כן.
שמע אל זה
הוראה
כללית,
ושמע
את זה רציפית על
כן ספציפית ששמע אומר להביא לך. נושא אחרי זה בצורה יותר מדויקת, שמע אל, אני מבין שהתכוונת לומר ששמע אל, הכוונה לקבל על עצמך את החוקים ואת המשפטים, גם אם לא נאמר אותם ספציפית עכשיו, אלא לשמוע אל, הכוונה לקיים, לקבל, לשמוע אל הרינה ולתפילה, לקבל, ככה שלמה מבקש, לשמוע את החוקים, פירושו להקשיב. הוראה אחרת לגמרי, לשמוע אל ולקבל, לשמוע את זה להקשיב. עכשיו, למה זה משתלב בדברים שאמרנו? אני חושב שזה משתלב בצורה פשוטה ביותר. בפרק ד', עוד שנייה, בפרק ד' אומר משה לישראל, מכוח מה שאמרתי קודם, המסקנה היא שצריך לשמוע אל, ואז צריך לקבל אותם. וממילא, שאני יכול להתחיל את הנאום, בשמע ישראל את החוקים. מי שמודע לזה שירושת הארץ מותנית בקיום החוקים, יש סיכוי סביר שהוא גם יטה אוזן לשמוע את החוקים ואת המשפטים. לכן גם בפרק ה' כתוב אשר אנוכי דובר באוזניכם היום. כלומר, מדברים פה הנאום שיאמר באופן ספציפי, וישנה ציפייה להקשבה, שמע את. הציפייה להקשבה נוצרה על ידי ההוכחה שירושת הארץ מותנית בשמיעה אל. מי שקיבל על עצמו לשמוע אל, ודאי יהיה מוכן ויכין את עצמו לשמוע את. ולכן המשפט הזה, שהוא ממש חוזר על עצמו בדלת א' ובה' א' בשינוי קל, בהחלט קושר את שני הנאומים. והייתי אומר עכשיו כך, שפרק ד' שהוא מסכם, או מוציא את המסקנה, מסיק את המסקנה מנאום ההיסטורי, מקשר ומכין אותנו אל ההתחלה של נאום המצוות. רצית להגיד מקודם? טוב. כן, זו לפי דעתי היחס בין שני הנאומים. אני מסתייג ואומר שבזה אני לא אומר שבנאום הראשון לא יכולות להיות מטרות נוספות, אבל זוהי מטרה בסיסית, וזהו היחס בין שני הנאומים. מכאן אני רוצה לעבור לדון במבנה רוש לנאום הראשון, ובאופן ספציפי בשאלה, במה וכיצד הסקירה ההיסטורית מביאה אל המסקנה של פרק ד'. זוהי השאלה שאני מבקש מיד לבדוק יחד איתכם. כן.
להראות שבאמת הנאום הזה הוא אמור לשרת את נאום המצוות, אפשר לראות מהפתיחה של אלוהים משה בארץ התורה. כל הנאום ההיסטורי לא נראה שזה ביאור התורה.
טוב, אתה מקדים לנו קצת את המאוחר, אבל אתה צודק. אנחנו עוד לא דנו בפסוקים הראשונים, שהם מורכבים ביותר, אבל אני יכול לומר שבהחלט אנחנו נחזור על דבריך בהמשך, וגם נפתח אותם קצת יותר, נקרא אותם במסגרת הפרשנים. בשלב זה, כיוון שלא דנו בהם, אני לא אחזור על זה, אבל נכון הוא שגם משם יש ראייה לתפיסה הזאת. בינתיים אני רוצה להתקדם שלב ולראות את מבנהו של הנאום הראשון, ובאופן ספציפי את המבנה של פרקים א' עד ג', דהיינו של הסקירה ההיסטורית, וברקע השאלה במה הסקירה ההיסטורית מביאה אותנו אל המסקנה שצריך לשמוע אל החוקים ולמשפטים. באמת מסתכל בפרקים הללו, א' עד ג', פשוט נראה מה יש בסקירה, זה א' ב', אי אפשר לענות על השאלה ששאלתי קודם כשלא נסדר לנו את הפסקאות שמרכיבות את הסקירה הזו. כאן פשוט צריך ללכת פסוק פסוק, אין ברירה. אז בואו נלך יחד פסוק פסוק, אבל כמובן לא נתעכב על כל אחד מהם, אלא אני משתדל לתת כותרות לנושאים. אנחנו מתחילים מאיפה? מפרק א', פסוק ו'. מה הנושא הראשון? השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבת בהר הזה, פנו ושבו לכם ובואו. אני אקרא לו הציווי לנסוע מחורב לארץ. ואל תקברו אותי עכשיו לפירוש של מילה זו או אחרת, אני חושב שלא תחלקו על ההגדרה הזאת ליחידה הראשונה, רק נשאל אתכם איזה פסוקים מכסה ההגדרה הזאת.
עד
ט', כולל ט'?
לא,
אז בואו נתרגל למה עד ועד בכלל, ו', ז', ח', שלושה פסוקים, תרשמו לפניכם, אני מוותר על הכתיבה על הלוח, אתם כל אחד ירשום, כל אחד ירשום לעצמו, או שיזכור בעל פה איך שתרצו, ו' עד ח', זו היחידה הראשונה, נקרא לה, ואני אומר מראש שאנחנו לא נדייק ממש בצורה מדעית בהגדרות, אני רק נותן שם כדי שנבין פחות או יותר על מה מדובר. הנושא הוא הציווי לנסוע מחורב לארץ ישראל. עכשיו פסוק ט' מתחיל עניין חדש, איך נקרא לו? מינוי השופטים. זה נמשך עד איפה? עד י' ח'. זה נמשך עד י' ח', מינוי השופטים. ואני אחסוך לעצמי את הקריאה של הפסוקים בהנחה שאתם כבר עיינתם בהם וקיבלתם את התמונה. אז תרשמו לפניכם, ח' עד, לא, ט' עד י' ח', מינוי השופטים. הגענו ל... מה? ט' עד י' ח', אתה רוצה לחלוק? אני מוכן לשמוע.
לא, אני לא אגיד לך את השאלה השופטים, ואתה רואה אתכם
בעד כל... שאלה טובה. שאלה טובה, הפסוק י"ט מצד עצמו לכאורה לא בהכרח קשור לנושא הקודם, אבל אנחנו נוכיח בהמשך שרוב הסיכויים שזה קשור לנושא הקודם, מהסיבה הפשוטה שפסוק ט"ז אומר ועצבה את שופטיכם, ופסוק י"ט כנגדו אומר ועצבה אתכם. ואני מציע, אני לא מוכיח את זה בשלב זה, שברגע שמשה מינה שופטים, אז הוא יש לו ציווי אחד לשופטים וציווי אחד לעם. נוצרו פה שתי מעמדות, אז הוא יש לו ציווי אחד. אבל אני מרשה בהחלט להשאיר את זה בצריך עיון בשלב זה, ואם צריך עוד הוכחה, מיד נראה אותה בפסוק הבא. פסוק י"ט, איך נקרא לו? והנסתר מחורב, ונלך אל כל המדבר הגדול, מה הנושא שלו? הנסירה, אבל ביחס לפסקאות הקודמות, זה ביצוע הציווי של ו' עד ח'. נכון? הלוא זה גם ממש יש התאמה לשונית, אם אתם תקבילו, וכדאי מאוד להתרגל לזה. בכלל, כדאי מאוד להתרגל, להתרשם מהמילים, פשוט לספוג את תוכנם של המילים, ולא רק את התוכן, גם את המילים. פסוק י"ט, והנישא המחורב, רב לכם שבט בהר הזה, פנו ושרו לכם. והנישא המחורב, זה ממש מתבקש. רב לכם שבט בהר הזה, פנו ושרו לכם, בהר הזה זה חורב. והנישא המחורב, ונלך. כל המדבר ידעו לנו רב אשר הייתם דרך הר האמורי. מה פירוש דרך הר האמורי? זה דרך שנקראת דרך הר האמורי, מדוע? כי היא מובילה להר האמורי, כמו שדרך יפו מובילה ליפו ודרך שכם מובילה לשכם, דרך הר האמורי. אז מעין מה שהקדוש ברוך הוא אומר, תנו אסרו לכם ובואו הר האמורי. בשביל להגיע להר האמורי נוסעים בדרך שנקראת דרך הר האמורי. כאשר ציווה השם אלינו אותנו, אז זה מפורש, זה מפורש שזה ביצוע של ציווי, ונבוא עד קדש ברנע. אז יש כאן קיום הציווי. עכשיו אם נחזור רגע אחד אחורה, אז תראו איך הפסקאות מסודרות. הציווי, מינוי השופטים, הביצוע. זה די ברור שמינוי השופטים פה הוא מפסיק בין שני חלקים שצריכים להיות צמודים, בין הציווי לבין הביצוע. זה שוב נותן יותר משקל לטענה שגם יוד חץ שייך לנושא הקודם, כדי שתהיה לנו פסקה אחת שלמה בלבד שמפסיקה בין הציווי לביצוע, למרות שגם זו לא הוכחה. אבל אני כאן מרשה לעצמי להוסיף עוד הערה אחת, והיא, אנחנו מכירים את סיפור מינוי השופטים. ואני שואל את עצמנו, האם זה סביר שזה קרה בין הציווי לנסוע לבין הנסיעה? טוב, קשה להשיב על שאלה כזאת באופן מוחלט, אבל לפי מה שידוע לנו מספר שמות, הסיפור יתרו מובא בכלל לפני מתן תורה. אז יש כאלה שאומרים שהוא בא אחרי מתן תורה. בסדר, בא אחרי מתן תורה. אבל לפי מה שכתוב אצלנו, צריך להכניס אותו בין הציווי לנסוע לבין הנסיעה. דבר שהוא לא בלתי אפשרי, אבל אני מרשה לעצמי לומר שהוא קצת תמור. לכן אני בשלב זה אפתור את עצמי מהדיון בזה, בכך שאני אגדיר אותו כמאמר מוסגר. זה לא תשובה בכלל, זה לא פתרון. זה רק בינתיים, כדי להקל עלינו את התמונה, אני קורא לזה מאמר מוסגר, ובזה אני בעצם אומר שהביצוע הוא בעצם ההמשך הישיר של הציווי מבחינת התוכן. אולי שבאמצע זה איזשהו מאמר מוסגר, קצת ארוך, שאני צריך לדון בהמשך. מה הוא עושה כאן, מתי הוא קרה בפועל, למה הוא נזכר כאן, והאם הוא נזכר במקומו הראוי, כן או לא. אבל לענייננו ברגע זה, זה לא כל כך קריטי, אנחנו מתקדמים הלאה. הגיעו עד קדש ברנע, בסדר. ואומר עליכם, אתם עד הר האמורי, אשר השם נתן לנו, ראה נתן השם לך את הארץ, על הרש. תקרמו אליי כולכם, אתם אומרו, נשלחה אנשים לפניך, פה לנו את הארץ, פה מתחיל עניין חדש. אמורים לרש את הארץ, אבל פה בא הסיפור המפורסם של המרגלים. עד איפה נמשוך את הסיפור הזה? פה השאלה כמובן, אם אנחנו רוצים לקצר או רוצים להאריך. אני משתדל להכניס כמה שיותר בהגדרות כלליות כדי לא לפצל את זה ליותר מדי חלקים קטנים, אחרת מאבד את התמונה. אז אני לא שמעתי עד מ"ו, ותשבו בקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם, זה מ"ו? טוב.
כולל המעפילים.
אלא שכפי שהוא אמר כאן, אם אנחנו ממשיכים את זה עד סוף הפרק, אנחנו בעצם מכניסים בזה גם את המעפילים. ספק אם זה מוצדק לכלול בכותרת מרגלים גם את המעפילים. אז אולי בכל אופן נפרק את זה. את המרגלים נגמור בפסוק מהם, אף על פי שהדברים מחוברים פה ברצף סיפורי, אבל בכל זאת. ואתם תדעו לכם אסרו המדבר הדרך ים סוף, זה סוף התגובה של הקדוש ברוך הוא על חטא המרגלים, לא?
ציווי נסיעה חדש, אפשר להכניס
לנסיעה חדש? אולי, אבל בכל זאת, כיוון שזה המשך, המילה ואתם, אני אמשך לפסוק הקודם, ותבחר השם ארתם לבא זה יהיה, הם יבואו שמה, ואתם, תנו לכם אסרו המדברה, הטף יגיע, אבל אתם תחזרו אחורה, כך נראה לי, אבל כפי שאמרתי, אני לא רוצה ממש לדייק עכשיו בחלוקה המדויקת, זה לא כל כך רלוונטי, זה יהיה רלוונטי יותר מאוחר, אבל בינתיים, גם אם תוציא את הפסוק הזה ותשלח אותו קדימה, אני לא אתווכח, אבל ברור שהמעפילים מתחילים עם א', התענו ותאמרו אליי, אנחנו חטאנו לאשר, אנחנו נעלה ונלחמנו וכו'. בסדר, אז יש מרגלים ויש מעפילים. מה אחר כך? מה לדעתכם, מה נגדיר כפסקה נוספת אחרי המרגלים והמעפילים? איפה אתם פרק ב' פסוק א', ונפל ונישא המדבר הדרך ים סוף? כאשר דיבר השם אליי, ונסו וטסו ימים רבים. איך נקרא לזה? קיום הציווי זה ניסוח כללי מדי, יש כל מיני ציוויים ויש כל מיני קיומי ציוויים. באופן ספציפי, בתיאור הכללי, מה התפקיד של המשפט הזה, מה הוא מתאר? את הנדידה, או אם אני אבחר מילה שתשרת אותי בהמשך יותר טוב, את העיכוב, כן, אתה יודע שאני אבחר את המילה שאני רואה בה מתועלת להמשך, זה מתאר את העיכוב בכניסה לארץ. הלוא ההתחלה הייתה, בתם עד הר האמורי, איך אמר משה? בתם עד הר האמורי בפסוק כ', על הרש. כך גם הייתה התוכנית, הקדוש ברוך הוא אמר להם, פנו וסרו לכם ובואו הר האמורי, ונתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו. כלומר, התוכנית הייתה לבוא לרשת. ועכשיו יש עיכוב, אז אנחנו נקרא לזה במסגרת הכללית, נקרא לזה דווקא, אני אקרא לזה עיכוב, ואני מסתייע מזה שכתוב, ונסו בתר סעיר ימים רבים, שפירושו על רקע התוכנית המקורית שאמרה, תגיע להר האמורי ותירש, הגענו, ובמקום לרשת, ונסו בתר סעיר ימים רבים, זה עיכוב, נקרא לזה עיכוב. מה האלטרנטיבה? אני בינתיים אמרתי פרק ב' פסוק א', אם אתה רוצה להציע עוד משהו, אני מוכן לשקול גם אותו. בינתיים דיברנו על פרק... מה? לא שומע.
אולי גם הפסוק
הקודם, יפה מאוד. אולי גם הפסוק הקודם. הפסוק הקודם אומר, ותשבו בקדש ימים רבים. יש כאן ביטוי משותף. ונסו בתר סעיר ימים רבים, ותשבו בקדש ימים רבים, וקשה לי להתעלם מהדמיון הזה, מהזהות הזאת אפילו, אשר על כן אני בהחלט מוכן לאמץ את ההצעה ולומר שהעיכוב כולל בעצם שני פסוקים, א' מ"ו וב' א', א' מ"ו וב' א', כי הם שניהם מתארים איזשהו עיכוב, ימים רבים, מה אכפת לי אם זה בישיבה או בוונסו, מנח קמינה. בסך הכל זה לא מעכב את הכניסה לארץ, וזה בעצם התפקיד של הפסוקים הללו. אם תנסו להקשיב למה שמשה רוצה למסור בהדגשה של זה, הוא רוצה למסור דבר פשוט. התוכנית הייתה, בוא בתם עד הר האמורי על הרש, ובמקום זה אנחנו מתעסקים ימים רבים בדברים אחרים. פרק ב' פסוק ג', מה הוא מתחיל? ויאמר השם אליי לאמור, רב לכם סוף את ההר הזה, פנו לכם צפונה. מה עכשיו?
ציווי
למה? לנסוע לאן? אבל לנסוע לאיזה כיוון? לצפונה, אבל לאן?
שוב
לארץ ישראל, ומתוך ההקשר. יש כאן התוויית כיוון, נוסעים לכיוון צפון כדי להגיע אל הארץ. ופה זה פותח את תיאור המסע, נקרא לו השני. היה לנו מסע אחד מחורב לקדש ברנע, שהיה אמור להסתיים בכיבוש הארץ ונכשל. ובמקום כיבוש הארץ בא עיכוב ימים רבים. עכשיו יש ציווי חדש, עם מסע חדש, לכיוון הארץ. פה אני ברשותכם לא אחלק אותו לפסקאות, כי בסך הכל תיאור המסע הוא רצוף עד אם תרצו סוף פרק ג'. הוא נכנסים בו כל מיני נושאים נוספים, אבל להקל על התמונה בשלב זה, כי הרי בסופו של דבר כשנגיע לכל נושא נצטרך להגדיר אותו מחדש. אבל בינתיים בשביל צורך התמונה הכללית אני אומר שג', לא סליחה, ב' ג' זה התחלת המסע שמסתיים בג' כ"ט, זה נכון? ונשב בגיא מול בית פאור, זה סוף המסע. אז יש כאן מסע שני. דבר אחד אני רק רוצה לומר על המסע השני מבחינת המבנה שלו. אם אתם תעיינו בו, תיקחו כמה שניות תעיין בו. לפי מה מתארים אותו? כלומר, מהם החוליות המרכיבות אותו?
העמים שלו.
העמים שאיתם העם ישראל אמור להיפגש. נכון? זה לא מאורעות, אלא יותר מפגש עם עמים. והם על פי הסדר, מדרום לצפון. בני עשיו, אני מציע להשתמש במונחים מתוך הכתובים. אתה אומר אדום, ואתה צודק, אבל בפסוקים כתוב אדום? כן, איפה? איפה? איזה פסוק? יכול להיות, אני לא זוכר כעת. לא כתוב. אז כתוב בני עשיו היושבים בשעיר. סתם, זו הייתה טובה, לא קריטי. אם הלשון של הפסוקים היא מספיק טובה, ואין צורך לפרש אותה, אפשר להשתמש בה. במקום לקחת מונחים אחרים, לפעמים יש לזה גם משמעות. בני עשיו היושבים בשעיר, זו התחנה, זו התחנה הראשונה. מה התחנה השנייה? מואב, אחר כך?
עמון,
הגענו לפסוק י"ט, כן? אחר כך? סיחון, ואחר כך? עוג. אני מודה שבתוך התיאור הזה נכנסים עוד כל מיני פסקאות, כמו חלוקת הארץ והסיפור של שני שבטים וחצי, וגם נכנס בזה בית חנן. התפינה של משה, אז אני לא חולק על כך שנכנסים פה כל מיני מאורעות בדרך אגב, או שלא בדרך אגב, אבל אני חושב שאנחנו יכולים בינתיים להסתפק, כי בסופו של דבר המטרה שלי היא לדבר על המשמעות של המבנה, אז להסתפק במבנה כללי. בסך הכל מפרק ב' פסוק ג' עד סוף פרק ג', מה? מה יש בבית? לא יודע, אני מדבר על משהו, סליחה, ב' ב', נכון. פרק ב' פסוק ב' עד פרק ג' פסוק כ"ט, זה תיאור ארוך של המסע השני, מהציווי ועד סוף המסע, כשהוא בנוי על פי חמשת העמים שעתידים עם ישראל להיפגש איתם, לפי סדר מדרום לצפון, עשיו, מואב, עמון, שיחון ועוד. איזה פרק? אפשר היה, תראה, אילולי היה לי את פסוק כפתת, בנשב בעגל מול בית פרור, שהוא בעצם מחזיר אותנו למסע, הייתי מסכים איתך. כיוון שפסוק כפתת אומר, בנשב בעגל מול בית פרור, שזה המשך המסע, אז אני חושב שכף ג' עד כף ח' הם איזשהו מאמר מוסגר בתוך הרטש המסע, ואני מרשה לעצמי לחזור לזה מאוחר יותר ולדון בזה. אבל בינתיים אמרתי ניסוח כללי. עכשיו השאלה אם זה עזר לנו. יש לכם את התמונה עכשיו במחברת או ככה מול העיניים, במבט כללי. נסכם, יש לנו את הציווי לנסוע מחורב לארץ ישראל, מאמר מוסגר של השופטים, נשים את זה בינתיים בצד, הנסיעה, חטא המרגלים, העיכוב, בישיבה, בנסיעה, בנאסור, המסע השני. עכשיו אני שואל, איך זה מביא אל המסקנה, ואתה ישראל ישמע אל החוקים והמשפטים, למה את יוכלו, אתם ירישתם? זה לא מסובך, השאלה רק איך להגדיר את זה, כן.
פשוט מאוד, בני ישראל ראו שבפעם הראשונה שהם ניסו לעבוד קצת היה כישלון.
והכישלון עבר ממה?
משמיעה.
כלומר, בסך הכל מה שיש לנו כאן זה תיאור המסע הראשון אל הארץ. מחורב לקדש ברנע, וכישלונו של המסע הזה. המסע הזה נכשל בסופו של דבר. הנשב ותשבו וקדש ימים רבים, הנשב ותעשו ימים רבים, יש כאן כישלון. מה גרם לכישלון? אז משה מעריך בתוכו את החטא המרגלים. ברור שחטא המרגלים הוא גרם לכישלון, במובן מעלה, לכן גם משה מעריך בו עד מאוד. חטא המרגלים תופס לנו כ-20 פסוקים, אם אני זוכר נכון, תבדקו אולי קצת יותר. וזה לא מקרה, כי בעצם, אולי נגדיר את זה כך, אין כאן מגמה לזכור את תולדות עם ישראל, בשום אופן לא. אנחנו נתקלים במקרא, דהיינו בתנ"ך, בהרבה סקירות על תולדות עם ישראל. וכל סקירה יש לה את המטרה שלה. אתה רוצה בסוף יהושע, יהושע סוקר את היסטוריה של עם ישראל, יש לו מטרה. במקרא ביקורים, המביא סוקר את תולדות עם ישראל, יש לו מטרה. לפעמים, בתהילים, גם בתורה יש בו כמה מקום. לפעמים המטרה היא חסדי השם עם ישראל. לפעמים המטרה היא סתם תולדות עם ישראל. כל פעם יש מטרה אחרת. לא כל הסקירות יש להם אותה מטרה. וחשוב לדעת שהמטרה היא הקובעת איזה מהמאורעות יוזכרו ואילו מהמאורעות לא יוזכרו וגם באיזה לשון יוזכרו המאורעות. כי אדם שחותר אל המטרה והוא נואם טוב לא יזכיר אלא את מה שיביא אל המטרה ובלשון אשר תביא אל המטרה. ההנחה היא שמשה הוא נואם טוב, התורה היא ספר מדויק, ולכן אנחנו צריכים לשאול מה המטרה ואיך המאורעות והלשון של המאורעות משרתים את המטרה. אני נאמר פה בצדק, אם המטרה היא להוכיח שירושת הארץ מותנית בשמירה אל החוקים, הדרך היא פשוטה מאוד, הדרך להוכיח את זה. מראים להם שהמסע הראשון שהיה מיועד לירושת הארץ, לא ירושת הארץ, נכשל כתוצאה מאי שמירה בכל השם. אז זה פשוט מאוד שעכשיו בא מסע שני, וההצלחה שלו מותנית בשמירה אל המצוות. אבל מעבר לזה, כן?
הדבר
נוסף,
הוא
אומר
גם שניסו
לכבוש
את הארץ בלי
עזרת
השם ובלי ציווי של השם,
לא,
גם כאילו
מצליח. זה המעפילים, יפה מאוד. תכף נגיע גם לזה ונקשור את זה לתמונה הכללית. אבל לפני כן עוד הערה. אתם רואים שיש כאן תיאור של מסע ראשון שהתחיל ונכשל, ואחרי זה מסע שני. אז ההיגיון אומר שצריך להקביל את המסעות. יש מסע אחד של יוצאי מצרים, מחורב לקדש ברנע. מסע שני של דור הבנים, מאיפה? אני יודע, מהר צעיר עד הגיא מול בית פרעה. כל מסע מכוון להגיע לארץ, יוצא מנקודה מסוימת במדבר ומכוון להגיע אל הכניסה לארץ. קדש ברנע זה כניסה לארץ מדרום, הגיא מול בית פרעה זה כניסה לארץ ממזרח. הלא, לא התקדמו מהתחנה הזאת, לא התקדמו עוד, אלא מיד משם נכנסו לארץ. אז עוד שנייה, יש כאן תיאור של שני מסעות, מסע שנכשל ומסע כעת שמשה רוצה שהוא יצליח. אז מה שאנחנו צריכים לומר זה שבנאום הראשון יש הקבלה בין שני המסעות. ומה שמשה רוצה לומר, תעיינו במסע הראשון, תראו מדוע הוא נכשל, ותלמדו מזה שכדי שהמסע הזה לא ייכשל כמו שהקודם נכשל, שמע ישראל החוקים המשפטים, ותתנו דעתכם שאתם נמצאים עכשיו באותה תחנה מבחינת התפקיד, לא מבחינת גיאוגרפית, באותה תחנה שנמצאו ישראל בסוף המסע הראשון, הם היו בקדש ברנע, זה הכניסה לארץ. אתם בגן מולי בפרעה, זה הכניסה לארץ. הם נכשלו ולכן לא נכנסו, אתם, תהיו דעתכם, לשמוע על החוקים למשפטים, מידי שקטי כסף. זה פחות או יותר התמונה הכללית. אבל, אני אוסיף עוד משפט אחד, כדי לבסס את הניסוח שאמרתי כעת, צריכים להוכיח את זה מתוך הכתובים. ואני מרשה לעצמי להוסיף פה הערה עקרונית, אולי כבר הזכרתי אותה, אולי לא, אבל בכל מקרה לא מיותר להזכיר אותה שוב. ישנם, לכל שאלה, ישנן הרבה תשובות. הסברות הן הרבה. אנחנו עוסקים כאן בניסיון להבין את הכתובים, ולא סברות. לכן מה שמבדיל סברה אחת מחברתה, זה היכולת להוכיח אותה מן הכתובים. אז אם אני מנסח שברית כמו שניסחתי, לא מספיק שזה מתאר יפה את הנאום הראשון, האם אני יכול לבסס את זה מן הלשון? האם הלשון של משה, או של התורה, מובילה אל ההקבלה בין שני המסעות ולמסקנות שביקשנו להסיק מזה? אתם מקודם רצות אליי משהו.
אני רוצה להעיר שיש עד מסע נוסף שדווקא כן הצליח בהתחלה לפני, כלומר יש פה שלוש מסעות בעצם. משה רבנו אומר שכנוסו לכם, ואז יש את המינוי השופטים שלא ברור באמת מה עושה שם, אבל אחרי זה יש, כניס, יש כן מסע שמתחיל.
מסע שמתחיל זה אומר כשהוא הצליח, הצלחה מותנית בסיום נכון. עוד לא הגענו לסיום, הגענו לקדש ברנע, אבל המטרה היא לא להגיע לקדש ברנע. אני אומר לי שאתה אפילו אמרת את זה בהערת ביניים שלא התעכבנו עליה, שהציווי לא היה רק לנסוע להר האמורי. אני אומר לי, אם שמתי לב, שהציווי כלל, אם תסתכלו בפרק א', תנו אסור לכם ובואו הר האמורי, ואין נתתי לכם את הארץ, בואו ורשו. זאת אומרת, הציווי המקורי לא היה מסע לשם מסע, מסע לשם ירושה, אז אם לא ירשו, קשה לומר שיש כאן שלוש מסעות שאחד מהם נכשל, אחד הצליח, אין שלוש. ומה התכוונת שלוש? המסע המחורב לקדש ברנע היה אמור להמשיך עד הארץ, והוא נכשל. גם המסע הזה, מארץ יאיר, לגיא לא נגמר, הוא עדיין לא נכשל, אבל הוא יכול להיכשל. אז מה שמשה אומר, כדי שהוא יסתיים בהצלחה, נו דעתכם, כן.
אפשר להתעלם, משה היה יכול להתעלם בכל הנאום שלו, בעניין של המינוי שופטים.
נכון.
לא היה צריך את זה.
נכון. מינוי השופטים הוא קושייה בעניין הזה, ואנחנו נתייחס אליה בנפרד. קודם כל נגמור לבסס את המהלך הזה. אתה צודק שמינוי השופטים זו בעיה בשביל עצמה, אני בשלב זה מתעלם ממנו. כן.
יש הקבלה בין המסעות בציווי. יש, כלומר, רב לכם שבט בהר הזה פנו וסעו, ומתחילת הציווי השני הוא אומר, רב לכם צור את ההר הזה פנו.
יפה מאוד. יש הקבלה בין ההתחלה של שתי המסעות, שני המסעות. יש פרק א' פסוק ו', מה יש בפרק א' פסוק ו'? השם אין דברים בחורב למור, רב לכם שבל בער הזה, פנו ושרו לכם. כך התחיל המסע הראשון. כיצד התחיל המסע השני? המסע השני התחיל, ויאמר השם אליי למור, רב לכם סוב את הער הזה, פנו לכם צפונה. במאה הדמיון, דמיון בולט. פשוט תכתבו את שני המשפטים, אחד תחת השני, ולא צריך יותר. רב לכם, רב לכם, אבל לא רק זה. רב לכם שבט בהר הזה, לעומת, רב לכם סוב את ההר הזה, וגם במקום שאין זהות במילים, יש דמיון בצליל. רב לכם שבט בהר הזה, רב לכם סוב את ההר הזה. למרות שזה הרים שונים לגמרי, זה הר חורב וזה הר סעיר. אבל יש כאן הקבלה רעיונית, לא הקבלה גיאוגרפית. כבושו של דבר, אתם עכשיו נמצאים באותו מצב שהייתם אז. חזרנו לנקודת המוצא. כשאני אומר לכם רב לכם סוב את ההר הזה, חזרנו בעצם לרב לכם שבט בהר הזה. כל השעה באמצע זה רק כל העיכוב אחד גדול שלא היה צריך לקרות. התעכבנו וחזרנו לנקודת המוצא. לכן חזרנו גם לציווי. למה בכל זאת יש הבדל בין רב לכם שבט בהר הזה לעומת רב לכם סוב את ההר הזה? ההבדל הוא כמובן מובן מאליו.
זה לא עונש, שהם סובבים סביב ההר, שם הם...
השאלה היא כמובן מה הם עשו לפני הציווי. אי אפשר סתם לחזור על לשון הציווי אם היא לא מתאימה כאן. הדמיון הוא לא זהות, וזה דבר שלא תמיד אנשים מודעים לו. מוצאים דמיון בין שני מקומות, ומבקשים את הדמיון הזה למתוח מא' עד ת', זה לא ילך אף פעם. מציאת דמיון זה דבר חשוב, זה התחלה יפה, זה נותן לך אפשרות לפתח רעיון. מציאת דמיון זה שלב ראשון. אחרי שגמרת לפתח את הדמיון ואת ההקבלה ואת הצד השווה וכל מה שאתה יכול למצות מהדמיון, אתה צריך לעבור לשלב השני. מה הוא השלב השני? ההבדלים. כי אין במקרא דברים זהים, אין בהיסטוריה דברים זהים, יש דברים דומים, לא זהים, מה זה זהים. בכל מקרה יש הבדל, קטן, גדול, יש הבדל. אז תמיד צריך לחשוף גם את ההבדלים. למה רב לכם שבט ואומר רב לכם סוב? ותלוי מה עשו קודם. במסע הראשון מה עשו לפני כן? הם ישבו בהר חורב, קיבלו תורה, קיבלו מצוות, קיבלו משכן, רב לכם שבט בהר הזה. אבל פה מה כתוב פסוק קודם, בנסו לתעשי ימים רבים. אז ברור שיגידו להם רב לכם, סוף, וכבר בשינוי הזה כלולה העובדה שהציווי השני הוא בעצם לא כל כך טבעי, הוא בא בעקבות עיכוב לא טבעי. מי מסתובב סתם? איזה אדם מסתובב בלי תחליף? יש אדם שיושב, למה הוא יושב? הוא צריך לקבל דברים, אז הוא יושב. סתם להסתובב? איזה אדם מסתובב סתם? אז כבר מזה שאתה רואה רב לכם שבט, לעומת רב לכם סובט, אתה מבין שרב לכם שבט, זה הטבעי, ישבו כדי לקבל דברים, גמרו, הולכים, רב לכם סוב, מה מסתובבים? ברור שזה בא בעקמות הענישה, סיבובי סרק, סיבובים חסרי טעם. אבל לא רק זה, יש גם בהמשך. הציווי הראשון אומר, רב לכם שבט בהר הזה, ובהמשך, פנו לכם צפונה, לא, פנו עשרו לכם. בפעם השנייה מה כתוב? פנו לכם, אז פנו לכם משניהם, אני לא כותב, אבל אתם תכתבו. פנו עשרו לכם, סליחה, כן, בפעם הראשונה פנו עשרו לכם, פעם השנייה פנו, אין את עשרו, פנו לכם צפונה, אז פנו לכם זה זהה. למה פה פנו עשרו לכם ופה פנו לכם צפונה? גם זה נראה. הפעם הראשונה הם לא נוסעים, הם יושבים, אז מה החידוש? שבמקום לשבת, תיסרו. אתם עד עכשיו ישבתם, רב לכם שבת, תנו עשו לכם. אבל אם הפעם השנייה הם נוסעים כבר לפני כן, הם נוסעים, הם כל הזמן מסתובבים, רק בלי תכלית, נוסעים לפה, נוסעים לשם, נוסעים לשם, חוזרים, הולכים, באים, ועניינים במדבר הרבה שנה. אז מה החידוש? החידוש הוא לא בנסיעה. החידוש הם כל הזמן נוסעים, תנו לכם צפונה. החידוש הוא בזה שנותנים להם כיוון, תכלית, שהמסע הוא כבר לא מסע סתמי. אז גם בזה אתה רואה את ההבדל בין המצב אז למצב עכשיו. אז היה מצב אידיאלי. ישבנו, תנו עשו לכם. פה הסתובבנו בלי טעם, עכשיו ניתן הטעם. תנו לכם צפונה. כלומר, מה שבעצם ביקשתי לומר זה שהדמיון הזה בלשונות מוכיח את מה שאמרנו, וזה חשוב לי מאוד. כי אני תמיד מחפש ראיות שאני בכיוון הנכון. אחרת אני יכול לעבוד שעות, ימים, חודשים, לפעמים שנים, אז הוא יתברר שכל העבודה הייתה לחינם. בסדר, מקבלים שכר גם על זה, אבל למה לקבל שכר על מה שבסוף נופל? אפשר לקבל שכר משהו שבסוף יעמוד. מראש צריך לבדוק שהדברים מתאימים עם הלשון, ופה הם בהחלט נותנים לך איזושהי אינדיקציה ראשונית שזה נכון, שיש כאן הקבלה. עכשיו אתה מדבר משהו, כן?
אני חושב שמופיע לך שבעצם הדבר היחוד זה של הליכה. בעצם דענו שהם ישבו במקום יותר מאשר...
תראה, אנחנו נגיע למפרשים. מה פעם? לא רק פה, נגיע למפרשים בכל פסוק. אבל השלב הראשון הוא... הלשון של הפסוק. אני לא נתתי פה שום דבר מעצמי למעשה, אני קראתי את הפסוק. בפסוק כתוב, ונה סובת השעיר, רב לכם סובת הער הזה. מה, יש יותר התאמה מזה? כתוב, ונה סובת השעיר, רב לכם סובת הער הזה. אז אם אתה אומר שהפרשים אומרים שהם ישבו, אז הקושייה היא על מי? המפרשים, צריך לראות מה אמרו המפרשים, ואיך הם אמרו דבר כזה. כלומר, אני לא אמרתי דבר מסברה שאתה אומר לי, אתה מתרגש עם הפרשים, אני פשוט דורא את הלשון. אז אם מפרשים אומרים דבר אחר, צריך לקרוא אותם שוב, לראות למה הם התכוונו, ואז לראות אם יש קושיה על מה שאמרנו לו. נדמה לי שאי אפשר שתהיה קושיה, ואנחנו בסך הכל חוזרים על הלשון, רק מנסים לתת את המשקל הראוי, לא מעבר לזה, לא פחות ולא יותר. אז אם ההקבלה כבר מקובלת בכתוב, אז בואו נשלים אותה, יש לנו עכשיו אתגר להשלים את ההקבלה. ואני זורק לכם את האתגר הזה. יש לנו בעצם פרק א' מול פרק ב'. פרק א' המסע הראשון, א' לעומת ב'. רב לכם סומת, רב לכם שבט, רב לכם סומת. נו, עשו לכם, נו, לכם צפון. האם אפשר להמשיך את ההקבלה? מבחינה רעיונית, מבחינה לשונית, מאיזה בחינות של... האם יש המשך להקבלה? או זה כל מה שיש לנו. טוב.
יכול להיות שיש הקבלה גם בדברים, כי זה אולי... כאן השם מתחיל
באלף אחד דברים אשר דיבר... אנחנו נעזוב את הדברים, אנחנו א' ו'. הסקירה היא רק ל'ו'. אתה מחזור את הנפסוקים אחורה, זה לא הסקירה. אז לא מהרבב, מבחינה מתודית זה חשוב מאוד. אנחנו התחלנו מן הסקירה, והסקירה היא א' ו'. הפסוקים הראשונים הם לא דברי משה לעם, הם דברי הכתוב לנו, שהם לא שייכים בכלל לעניין עכשיו. אני מקביל את בנאום של משה, אני אומר, משה בנאומו מבקש להקביל בין שני מסעות. בשביל להסיק מהם את המסקנה ולהפיק את הלקח. ואני שואל, האם גם מבחינה תוכנית ראשונית הוא יוצר פה הקבלה? הראינו הקבלה בפתיחה. שהשם ציווה אותו בפעם ראשונה, אמר לכם שבט, תנו עשו לכם, אמר לכם סובט, תנו לכם צפון. זו הגבלה ברורה, כל מי ששומע את הציווי השני, מהדהד בראשו הציווי הראשון. אני שואל אם אפשר להמשיך את זה, כן.
אולי
מי משופטים הורדתי, ברשותך הורדתי את מי השופטים. אני ממש מבקש, שאלו אותי, הורדתי אותו, אנחנו נחזור על החג. תוריד אותו בינתיים. בינתיים ננסה בלעדיו. אם יש לך מה להגיד, נשמע אותו, לא נקפח אף אחד, אבל בשלב זה נוריד מי השופטים, כי הוא סבך קטן תמונה, כן.
ציווי הקטגורי בהתחלה של הלבש, גם בציווי הקדוש ברוך הוא וגם בציווי של בני ישראל. ומה זאת אחרת, בציווים האלה של אנחנו לא עושים את הכל, אנחנו לא מתקרבים בידה ולא מתקרבים בידה ולא מתקרבים בידה, ורק אחרי שלושה ימים כשאנחנו עוברים ולא מתקרבים בידה, אנחנו לא מתקרבים בידה.
כלומר, מקודם היה הלרש באופן מיידי, כי מקדש ברנע אנחנו עוברים ויורשים מיד, פה לפני שיורשים יש הסתייגות שכמה עמים לא לרשת. שאלה אני איך זה משתלם התמונה, או אם זה תורם משהו.
אני חושב מסתבר שצריך להיות דווקא בגלל ציפוי הקטגוריה הראשוני של הלרש. אתם צריכים להגיד לנו, זאת אומרת, זה לא שאנו איזושהי ידיעה, לא איתנו, לא היה גם ידיעה בראש של חובת ירושה כללית כזאת, אז לא צריכים להגיד לנו את מי לא. צריכים להגיד לנו את מי כן. כיוון שאמרנו שאנחנו צריכים לרשת את הארץ, ותראו היה מאוד
חשוב, אני רוצה לספק, אבל עדיין אני חוזר לשאלה הראשונה, ההקבלה צריכה לשרת את המטרה. המטרה היא לומר שבשביל הרשת לשמור על החוקים המשפטיים. האם מה שאמרת כאן איך שהוא תורם לעניין? שבפעם השנייה הירושה נדחית בכמה עמים. זה תורם משהו למסקנה? אני הגבלתי את עצמי ואמרתי בצורה ברורה שלדעתי משה לא יזכיר פה דברים שמשרתים את המטרה, אלא אם כן הם באו דרך אגב. הדברים צריכים לשרת את המטרה. כיצד? כן.
אולי זה חלק מהעונש, בהתחלת הארץ, בתוכנית הראשונית הם היו עוברים את כל הארץ, וזה לא דיבור על זה.
אולי, ברגע שאתה אומר אולי, אז קשה לבנות על זה, כי לא נאמר בפעם הראשונה את מה הם יורשים ואת מה לא.
נאמר על
הארץ? את הארץ, מה זה הארץ? אני לא יודע, צריך להוכיח. אם זה הרעיון, הוא צריך כלול בלשון, ואם הוא כלול, קשה שמשה ישכנע במשהו שהוא לא כלול בדבריו. דברים שמנסים לדבר לאוזני העם צריכים להיות דברים שלא מעולה, אלא בוודאי. בואו נעשה לחשוב, כן.
בסיום של המסע הראשון, אז זה משה אומר, בתשבו בקדש אבן רבים. בסיום של המסע השני אומר, בנשת רבים ובשבו. ויש כאן יותר, שכורה בסוף המסע השני, אז כאילו משה מסדה עם העם, הוא אומר, בנשת כשבא.
אולי. טוב, אני רוצה לראות דברים קצת יותר ברורים, אחרי זה נראה אם אני אוכל לעשות דברים יותר קטנים. אני חושב שיש כאן דבר פשוט, פשוט צריך להסתכל עליו, הוא מבט כללי.
יכול להיות שתי דברים, או שבעצם פה במקרה הראשון הזה, שאני עכשיו אומר למשה ולעם לא לבחור ולעם מוכרת, ובמקרה השני יש לנו אומר משה לא לבחור ולעם לא מוכרת. לא אומר שבקבלה שכבר אותך תפעול אותו.
כלומר, אני רוצה לפתח את זה קצת יותר. אז המפגש עם חמשת הרממים הללו, תסתכלו עוד פעם, מה הנקודה המרכזית בתיאור של המפגש? מה משה מספר בעצם במסגרת המפגש? שהם דיברו ביניהם, לא דיברו ביניהם? על מה הוא מתעכב בתיאור? על עצם המפגש, על מה? הציבור של השם, מה הוא? לא להתגרות או כן להתגרות? איפה לא להתגרות? איפה לא להתגרות? פסוק ה', אל תתגרו בה. איפה לגבי מואב? אל תתגר בה. איפה לגבי עמון? אל תתגרו לגבי עמון י"ט. מה לגבי סיחון? אחר לרש להתגר בו. מה לגבי עמון? לגבי הום? פרק ב', לא, פרק ג' פסוק, פרק ג' פסוק ב', אל תירא אותו כבי ילכן נתתי. אי אפשר לתת תשובה חד משמעית. יש רמים שעליהם נאמר אל תתגר, ויש רמים שעליהם נאמר נכון רש ויתגר וילחם. אבל עדיין הצד השווה הוא שמשה מתאר את המפגש עם העמים הללו, בעיקר בשאלה האם הציווי היה להילחם בהם או לא להילחם בהם. בשלושת העמים הראשונים מה היה הציווי? אל תתגר במלחמה. בשני העמים האחרים, מה הציווי? שקט להילחם. האם עם ישראל קיים את זה? קיים. ומי שאמרו לו לא להילחם, לא להילחם. מי שאמרו לו להילחם, מלחם. האם הקיום של הציווי היה קשה? היה קשה לא להתגרות בשלושת העמים הראשונים?
אתה צריך
להקים. אתה צריך להקים. והעמים הללו, ידו של מי מהם הייתה על העליונה באופן עקרוני? מי היה יותר חזק? מתוך הלשון של הפסוקים פה. אני מדבר, עם ישראל רמת שעיר, רואה ועמון. אז לגבי שעיר, מה כתוב? אתם עוברים בגבול החכם בני עשר ושעיר בשעיר, והם יראו מכם. העם שרוצה להגיע לארץ, הוא צריך להגיע. ויש לו בדרך מה שהוא חוצץ, הוא ירא ממנו. אז מה הטבעי ביותר? הוא יעבור דרכו, אם הוא לא ייתן לו, אז הוא ירא עליו במלחמה. מה שאני אתן לעבור, מה שאני אלחם בך. בכל זאת הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תתגרו בה, להקים. זה מאוד קשה. הוא עדין מואב. ועדי, אמור. מגיע לסיחון, ידו של מי על העליונה באופן עקרוני, מי יותר חזק? סיחון. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? ונתתי, היום הזה אחת את פחיך, את פני העמים, פעם שיש מראש שלך ורגזו וחלו מפניך. מה נאמר לגבי עוד? אלא השם אלא אל תראה אותו. כלומר, באותם עמים שהציווי היה שאני אלחם בהם, הציווי היה לא ללחם, לא נלחם. באותם עמים שהציווי היה לא ללחם, הציווי היה ללחם ונלחם. עכשיו, התיאור הזה, למה אני יכול להקביל אותו, וזה כבר נאמר פה בתשובה הקודמת, במסע הראשון, למה זה מקביל בהקבלה הניגודית? המרגלים והמעפילים. מה נאמר במרגלים? במרגלים נאמר לעלות ולא אביתם לעלות. במעפילים נאמר לא תעלו ואילו עם ישראל ותזידו לעלות ההר. עכשיו אני רוצה שתשימו לב לדבר אחד פשוט. משה משתמש באותו מטבע לשון גם במרגלים וגם במעפילים. מהו? יש ביטוי אחד משותף לשניהם. אם תסתכלו בפרק א', פסוק, איזה פסוק אנחנו צריכים לבדוק? פסוק עבר, ולא אביתם לעלות. הקדוש ברוך הוא אמר להם על הרש, מה נאמר? ולא אביתם לעלות. מה ההמשך? ותמרו את פי השם אלוהיכם. תעברו למעפילים. מ"א, ותענו ותאמרו אליה, חברו אל השם, אנחנו נעלה. היום הראשם אליה אמור להם, לא תעלו. אז זה הפוך, מקודם אמרו להם עלה ולא אביתם לעלות. עכשיו, ותעלו, אומרו לכם לא תעלו. ואדבר לכם ולא שמעתם, ותאמרו את פי השם. ותאמרו ותזידו ותעלו. מה פירושו של הרב? פירושו דבר הוא פשוט, כל אחד מבין. משה רוצה לומר לעם, המריית פי השם יכולה להשתנות במעשה, אבל המריה נשארת. כלומר, יש מעשה שפעם אחת הוא קיום הציבורי, ופעם שנייה הוא אמר, לפעמים הפוך. כשאמרו לכם לעלות ולא עליתם, זה נקרא ותמרו. כשאמרו לכם לא לעלות ועליתם, זה נקרא ותמרו. זאת אומרת, כל דבר נבדד לפי הציווי. והצד השווה שבין חטא המרגלים וחטא המעפילים, שהייתה פה המריית פי השם. נכון שחטא המרגלים הוא יותר חמור, ולכן הוא גם תופס יותר מקום, אבל מבחינת המריית פי השם הוא שווה לו. ותמרו את פי השם פה, ותמרו את פי השם פה. בא התיאור במסע השני, ובעצם נותן לנו כאילו תמונת ראי לפרק הקודם. במה? היו לנו עמים שאמרו לנו עליהם לא ללחם, ולא נלחם, למרות שהאינטרס היה ללחם. כי מה בעצם היה האינטרס של המעפילים? למה הם כן רצו ללחם פתאום? מה השתנה? פתאום הם הבינו שאם הם לא ילחמו עכשיו, אז הם נשארו במדבר 40 שנה, אז יש להם אינטרס לעלות. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אותו דבר כאן, יש להם אינטרס להילחם בצעיר מואב ועמון כשהם צריכים לקצר את הדרך והם פוחדים מהם, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לא, אז לא נלחמו. הגיעו לסיחון ואוג, אמרו להם להילחם, זה קשה, אולי אפשר לעקוף, את אוג ודאי אפשר לעקוף, אוג הרי בכלל נמצא בבשן, מה יש להם לחפש בבשן? יכולים להיכנס בלי בכלל להתקרב לאוג, ובכל זאת אמרו להם והם נלחמו. אז יש ממש היפוך של המרגלים והמעפילים על דרך הניגוד, ובעצם מה שמשה רוצה זה שוב להקביל את שני המסעות. שני המסעות התחילו אותו דבר, ושניהם היה ציווי לנסוע אל הארץ ולרשת אותה. את שניהם התחלנו אותו דבר. ההבדל מהו? שבמסע הראשון כשאמרו לנו לעלות לא עלינו, וכשאמרו לנו לא לעלות עלינו. זה המריית פי השם פעמיים, ואז זה גרם לעיכוב. במסע השני התחלנו כמו המסע הראשון, אבל כשאמרו לנו לא נלחם, לא נלחמנו, כשאמרו לנו נלחם, כן נלחמנו, והגענו עד כאן. וזה ממש בניגוד למסע הקודם. המסקנה היא פשוטה. בשביל לרשת את הארץ, יש לשמוע אל החוקים המשפטיים. נמצא שההוכחה הוכחה, או הטענה הוכחה, מכל הכיוונים. וראה להם שבמסע הראשון, כשלא קיימו את זה, נכשלו. במסע השני, כשקיימו את זה, הצליחו. וראה להם שבמסע הראשון, הכישלון ואי הקיום בא משני הפנים. גם באי העשייה של מה שצריך לעשות, וגם בעשייה של מה שלא צריך לעשות. במסע השני, נצליח בשני המובנים. יש פה ממש, הייתי אומר, הקבלה בין שני חלקי הנאום, א' מכאן עוד רגע, וב' מכאן. ואז שאתה דעתי תאחי, אני יכול להוסיף עוד משהו. המסקנה של משה בפרק ד' מהי? מה אל החוקים המשפטים ישר נוכי, דבר מוזדכם היום, מה הם ש... לא ישר נוכי, מה כתוב? שאני אלמד אתכם לעשות, מה פסוק ב' אומר? למען תחיו ואתם ירשתם את הארץ, מה אומר פסוק ב'? פרק ד' פסוק ב'? לא תוסיפו על הדבר ולא תגרעו. אני יכול לומר, לא חייב לומר, שגם זה תוצאה של הנאום. לא תוסיפו ולא תגרעו. בחטא המרגלים וחטא המעפילים, באחד יש תוספת ואחד יש מגרעת. המרגלים גרעו, אמרו להם לעלות ולא עלו. מעפילים ניסו להוסיף, להיות יותר. לא תוסיפו ולא תגרעו. ראיתם שכשאמרו לכם לא נלחם ולא נלחמתם היה בסדר. אמרו לכם לא נלחמתם היה בסדר. המרגלים והמעפילים זה בדיוק ההפך של המקדש של חמש פעמים. המסקנה היא שאת החוקים יש לשמור. לא תוסיפו, לפעמים הגרעון זה לעמוד את פי השם. לפעמים התוספת למרות את פי השם. העיקר הוא להתאים את ההפיכה לציווי, עוד מילה אחת, אני אגמור את התמונה ואז נשמע הערה. נדמה לי שאפשר לשלב בתוך זה עוד דבר. כלומר, בתמונת הראי הזאת, של פרק מול פרק, מסע מול מסע, שבכל אחד מהם יש שני חלקים, מרגלים מעפילים, המון מואב יסייה, סיחון והרוג, והדמיון ההפוך, אפשר לראות עוד, מה היה עוד, איזה עוד מעורה היה באמצע חוץ מהמינוי השופטים שאני אמרתי שלא נדון בו. היה לנו מרגלים, מעפילים ו... לא, לא, אני אומר כך, מרגלים, מעפילים. המסע השני, שלושה עמים ושני עמים, אבל בין שניהם היו שני פסוקים, העיכוב. עכשיו אתם זוכרים שהעיכוב כלל לפי הצעה מתוקנת, שני פסוקים. למה שני פסוקים? משה לא יכול לכלול איזה פסוק אחד, למה הוא צריך להגיד? ותשבו בקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם, והנפש נמצא מגלל דרך ים סוף ויצא לדבר השם אליי ונעשה לדעתי. הלא בסך הכל הוא לא בא לתאר היסטוריה, אמרנו, בא לתאר עיכוב. הוא יכול לכלול את העיכוב במשפט אחד, במשפט אחד לפרק אותו לשניים, אולי לא לפרק אותו לארבע, לפרק אותו לשמונה, יכול לפרק לכמה שהוא רוצה, יכול להגיד, התעכבנו פה, התעכבנו פה, התעכבנו שם, ופה קרה לנו כך, ופה קרה כך. הוא מסכם הכל, למה שלא יסכם במשפט אחד? האם יש היגיון פנימי לפירוק העיכוב לשני פסוקים שמתאים להיגיון של הנאום כולו? כן?
יכול להיות
שאם אנחנו פורקים את החלק
השני,
מראה שהם מתחילים גם לנסוע
כשהדבר
הראשון מסיק ברגע שהם מפסיקים. והדבר
הראשון
הוא
שייך עוד לעונש של החלק הראשון. לא הבנתי. מה אמרת בסוף? הפסוק הראשון מתאר את העונש של...
ותשבו בקדש, העונש של מה?
של המעפילים. כן. שהם מתחילים שם. והפסוק השני הוא כבר נצטרך להראות שהעם מתחיל לנסוע כשהקדוש ברוך הוא מצווה עליהם לנסוע.
לא. מה פירוש? ואני שם מלבד יושב דיבר השם אליי ונסו וטס יהיה ימים רבים. מה פירוש? אני לא מבין. מה אתה רוצה לומר בזה?
כן, אבל ואז כשהקדוש ברוך אומר להם רב לכם מסוף השנה,
זה רק נצרח להמשך. רקע. טוב, אני חושב אפשר להגיד משהו קצת יותר פשוט אם כבר הגענו לזה, כן?
שתי פסוקים פה זה לראות את פסוק אחד בסוף פרק
ג'. מה זה?
זאת אומרת, כאילו, פה זה עכשיו...
ונשב. טוב, אני חושב שבתשבו בקדש ימים רבים זה כנגד הנשב בגיא, שם ימים רבים ופה לא ימים רבים, אבל שני הפסוקים יושב פשוט, אני חושב ככה, אני לא יכול להוכיח את זה, כן? עיכוב
בא לעמוד את הפסוק של שני המסעות בחי, זאת אומרת,
המסע
שלנו
היה כדעת עיני עיכוב.
עכשיו,
בפרק הבא, ואם לא אמרנו את הפסוק
השני,
שאם יהיה לך, אתה
לא
תמיד. אולי, אני חשבתי משהו פשוט יותר, היו שני חטאים, היו מרגלים, והיו מעפילים. למה שלא נתאים את שני העיכובים לשני החטאים? ואפשר גם לנסות לעקוב אחרי הלשון. אחרי חטא המרגלים, מה נאמר? פסוק מ', ואתם, תנו לכם, וסרו המדבר דרך ים סוף. נכון? זאת אומרת, מה היה צריך לבוא אחרי החטא המרגלים? במקום להתקדם קדימה, לנסוע אחורה, איפה זה יתקיים? פרק ב', פסוק א', ונפן הנשא המדבר דרך ים סוף. נכון? זה ככה אמרו, ככה עשו. אז תמה על עצמך, איך יכול להיות שכתוב בתשבו בקדש ימים רבים? אבל השם לא אמר על השמן, מה השם אמר? תנו וסרו לכם דרך ים סוף. אז מה צריך לעשות? ונפן וישא המדבר דרך ים סוף. לאיפה שייך בתשבו בקדש לפי זה? על כורחנו הוא שייך למה שבין פרק א' פסוק מ' לבין פרק ב', לא, לבין פרק ב' פסוק א'. זאת אומרת, למה הוא שייך בעצם? לפסקה של המעפילים. כלומר, אם תוציא את הפסקה של המעפילים, מה תקבל? ואתם פנו לכם וסרו המדבר דרך ים סוף, וההמשך? ונפן וסרו המדבר דרך ים סוף, כאשר דיבר השם אליי, ונסו ותעשה ימים רבים. אז זה מה שהיה התוכנית. לא להתקדם קדימה, ללכת אחורה, להסתובב שתם. אז מה זה ותשבו בקדש ימים רבים? איפה זה צד? אני חושב שאפשר בהחלט להשלים את התמונה ולומר, הסיפור של המעפילים גרר בעקבותיו ותשבו בקדש ימים רבים. זאת אומרת, יש כאן חטא כפול, ועל רקע הזה גם העונש מתואר בצורה כפולה. אמנם, לאמיתו של דבר זה לא עונש כפול, כי כבר מלכתחילה נגזר עליהם שישבו 40 שנה, מהמרגלים. אז אין פה הכפלה של העונש, אבל תשימו לב שמשה לא מזכיר כאן את הזמן. הוא לא מזכיר כאן שנגזר עליהם 40 שנה, ואולי לא במקרה. הוא רוצה לתת את התחושה שראוי שיהיה על כל חטא עיכוב כנגדו. אז כנגד שני החטאים של המרגלים והמעפילים, כנגד זה יש ותשבו בקדש ימים רבים, ויש ונעשו ותעשו ימים רבים רבים, ואנחנו יכולים לראות ממש את ההתאמה הלשונית. על המרגלים נאמר, פנו לכם וסרו המדברה, ונפן ונשא המדברה, על כורחנו ותשבו בקדש, זה המשך של הפסקה שהכנסה באמצע פסקת המעפילים. ובזה אני בעצם קושר את כל החוליות למראה מינוי השופטים, שאני מרשה לעצמי לדון בו בנפרד, ואני יכול לסתכל. בסך הכל הנאום הראשון, זה לא סקירה היסטורית לשם היסטוריה, לא לשם תולדות עם ישראל, לא לשם חסדי השם, לא כלום. המטרה היא פשוטה, להקביל בשני המסעות, לראות כיצד המסע הראשון, שהתחיל, כמו שצריך, נכשל בעקבות שני חטאים, גרם לעיכוב, העיכוב כפול, אפילו הייתי אומר, מעגלים ומעפילים, ותשבו ימים רבים. אנחנו ימים רבים, התחיל מסע השני, תיקון חטא המעגלים, תיקון חטא המעפילים. ביחס לחמשת העמים, לשלושת העמים הראשונים זה תיקון של חטא המעפילים, בצורה חייסטית, לחטא המרגלים זה התיקון הוא בסיחון ועוד, ונשב הגן מול בית פעור לא ימים רבים, ונשב הגן מול בית פעור לא ימים רבים, זה בדיוק כמו התשבו בקדש, ועכשיו השאלה היא האם נשב ימים רבים או לא נשב ימים רבים. אם תמשיכו את המסע כפי שהוא התחיל, לא נשב כנשב ימים רבים, ניכנס בפנים. אם לא, ונשב הגן יוכל להתפתח לימים רבים. במה זה מותנה? אתה ישראל, שמה הולכים, לא תוסיפו ולא תגרמו, לא לכאן ולא לכאן, למה תראו ירשתם את הארץ. זה לפי דעתי ההיגיון של הנאום הראשון, כל דבר נמצא במקומו, למעט מינוי השופטים. אני לא אוכל לשמוע שאלות במסגרת הכללית, אבל תוך כדי הליכתי לשם, כיוון שכבר מחכים לשם, אני אתייחס לשאלות.